טוב, אז בוקר שלי, בוקר שלי אני מתחיל בסביבות בין 5 ל-5:30 בבוקר, כזה אני מתעורר. סיגר וקפה, חובה, לאחר מכן אני ממשיך למכון כושר, זאת אומרת, זה משהו שחשוב לי מאוד כחלק מהיום שלי, אני רוצה כאילו להתחיל את יום העבודה שלי עם מלוא אנרגיות, עם המקסימום אנרגיה שאני יכול. אוקיי, לאחר כושר יש את התפילה קצת, להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שאתה יודע שיש לי ועל כל מה שאני הולך להשיג היום. אתה יודע, איחולי לעצמי יום מוצלח, וזהו, התחלתי את היום.
אז אנחנו פה עם דוד גלפרין, הבעלים של פרסום גיל, גיל גרופ, אנחנו נדבר על זה, ואנחנו פה באולפנים של מיכאל צי, טנור, ותודה רבה שאתה מארח אותנו. בוא נשמע את הפתיח.
על כוס קפה, עם יהודה ג'י ג'י אדלר, פודקאסט ביזנס.
אז דוד, ספר לנו איך הגעת לתחום הפרסום, לכל העולם הזה של הפרסום החרדי. איפה התחלת?
אז תראה, אז קודם כל לתחום הגעתי לגמרי במקרה, עליתי ארצה, אז אתה יודע, הייתי צריך להתפרנס, עבדתי ב-26-27 עבדות שונות. אחד מהעבדות שעסקתי בהם זה פשוט חלוקת פליירים. אני מדבר איתך על גיל 15, כן? גיל 15-16. ואז הייתי פשוט מחלק פליירים ברבי עקיבא, אז בן אדם ניגש, אנחנו אומרים לך, חלק גם בשבילי, אני רואה שאתה אמין, אני רואה שאתה עושה את הדעת שלך טוב. פתאום אתה קולט שאין לך מספיק שעות ביום. אז אתה מתחיל להתקשר לחברים, להביא את החברים שלך. לאחר התקופה קצת גיליתי שפשוט יש כבר 4-5 חברים שמחלקים, אז חבל שאני אחלק כדי שאני אפקח על החברים, כי לא כל חבר מתייחס לעבודה כמו שאני מתייחס אליה. ומשם זה התגלגל והתגלגל והתגלגל. אני מדבר איתך, כן, להתחלה של שנת 1999.
עלית מרוסיה.
אני נולדתי בקייב, גדלתי שם עד גיל 12, ולאחר מכן הייתי שנתיים בטורונטו.
אוקיי. מה, למדת משהו בחיים? כי נראה לי שאתה בדיוק כמוני, אוטודידקט, לומד דברים לבד. למדת משהו מקצועי?
תראה, אני מאוד מאמין בלימודים, אני מניס לכל אחד ואחד ללמוד, וכמה שיותר. אני בעצם עד גיל 18 הייתי בישיבות, מגיל 18 עד גיל 31 למדתי באופן קבוע, זאת אומרת בגרויות, תואר ולאחר מכן קורסים כאלה ואחרים, בעיקר שקשורים לאנשים כסף פרסום.
וואו.
זאת אומרת יותר עצמה אישית, קאוצ'ינג מצד אחד, מצד שני מתכנן פיננסי, מצד שלישי זה גישור ניהול מסע ומתן. מגיל 31 הפסקתי ללמוד ממסדי, בצורה ממסדת, ואתה יודע, קורסים פה ושם.
איך... מה זה היום, מה שאתה עושה, גיל גרופ, או אם יש עוד דברים שאתה עושה?
תראה, גיל גרופ זה הבייבי, גיל גרופ זה שממנו התחלתי. בגיל גרופ, אחד מהדברים שאני גאה בהם זה בעצם מצבת כוח אדם, שיש באמת כוח אדם נפלא אצלנו. אפשר להגיד אחד אחד, ואחד מהדברים שממש מדהים לגאווה זה בעצם הוותק. יש את המנכ"לית של המשרד, שושי יפה, איתנו משנת 2002, העובד הכי ותיק שהוא מנהל אזור ירושלים הוא משנת 2000 בעסק, וכדומה, וכו' וכו'.
וואו. איך זה לגדול מעסק של בן אדם אחד לארבעה אנשים להיום חברת פרסום שמובילה בשוק?
תראה, לי זה די טבעי, לי יש במשמעת מילדות ממש כאילו מאוד מאוד מוגדרות, זאת אומרת מצד אחד אהבתי ללמוד והצלחתי בלימודים, מצד שני אם משהו לא התחבר לי עם השקפת עולם שלי או מהדרך שלי, אז פשוט לא הייתי עושה את זה. אז עצמאות באה לי מאוד טבעית. ובעצמאות תמיד, זאת אומרת גם היום, זאת אומרת מה מנווט אותי? היום זאת צמיחה, גדילה, הרחבה, ופחות כאילו, אוקיי, כמה כסף אני, כמה שקלים אני יכול לקחת היום לכיס.
איך זה היה להתמודד עם להיות עולה חדש? כן, כי כולם אמרו, דיברתי עם אנשים, זה כאילו אמרו, רואים שהוא עולה חדש, אבל מצד שני הוא מצליח. איך זה, מה זה נתן לך? האם זה היה יתרון שאתה עולה חדש, חיסרון, איך?
תראה, אני רואה בזה יתרון, כי אני תמיד אומר שכמה שהעולם החווייתי שלך, כמה שיותר חוויות צברת, כמה שיותר דברים שונים ואחרים נגעת בהם, אז ככה העולם פנימי שלך עשיר יותר, ככה אתה יכול להבין את האנשים, ככה אתה יכול יותר להתאים את העסק שלך לסביבה מתפתחת. תראה, עכשיו, כשאתה עולה חדש, וגם עליתי לבד, וכל האחריות היא עליך בעצם, וגם אתה צריך גם לסייע קצת למשפחה וכדומה, זה פועל לשני מקרים. לחלק זה פשוט משתק אותם, ואתה יודע, מביא אותם לאחר מכן להסביר למה הם לא הצליחו בחיים, כי זה המקור שממנו הם הגיעו, וזה הנסיבות. ולחלק מהאנשים, אני רואה הרבה אנשים מוצלחים, שאתה יודע, שהתחילו מאפס וכשהם חייבים להצליח, וכשאין לך דרך אחרת, וכשהכל תלוי בך, אז זה משהו שמזרז את ההצלחה, ונותן בעצם את כלים להגיע אליה.
היום גיל גרופ, איפה בדירוג של משרדי הפרסום, איפה היית מציב אותו?
אז תראה, אז הגיל גרופ זה דבר יהודי, בגלל שככה התחלתי מכל נושא של ההפצה ודיבור ישיר, ולאט לאט לאחר מכן פתחתי כל נושא של ההפקות דפוס, ורק בשנת 2007, כשרכשתי משרד פרסום מותגים, אוקיי, וסיימתי לימודים, בעצם נכנסתי יותר ויותר לעולם הפרסום, אז היום זה משרד, הוא שונה בנוף המשרדים הרגילים, זאת אומרת, יש שלושה חטיבות שונות, אנחנו גם נותנים שירותים לסדי פרסום גדולים, כן, לחמישה הפותחת, בתחום שבו אנחנו מתמחים, כמו הפקות דפוס, או כמו דיבור ישיר, מודעות רחוב, שאנחנו זכרים ברוב מקומות ברכוזים חרדיים. אז אם אתה מדבר על העוצמה כלכלית, אם אתה מדבר על המחזור פעילות, אז אנחנו בין הראשונים. ואם אתה מדבר על מדד יוקרה של משרדי פרסום ביחס ללקוחות גדולים שהם מנבים, אז אנחנו עוד לא שם.
מה התוכניות אז? איפה? לא עד 10 שנים, נראה לי אצלך זה, אתה יודע, תמיד יש את השאלה, איפה רואים אותך בעוד 10 שנים? נראה לי אצלך זה 3 שנים, 2 שנים, מחר?
קודם כל רואים, זה בטוח. רואים, חיים בועטים, כמו שאנחנו עכשיו תמיד, אתה יודע, בשינוי ongoing הזה, כי בעצם... די היה לי ברור גם בהתחלה שמה שאני עושה אז, אני לא אתפרנס מזה בעוד 3 שנים, כי אני אשתנה, כי השוק אשתנה, כי הצרכים של הלקוחות אשתנו, אז כך גם ברור לי היום שמה שאנחנו עוסקים בו היום, בעוד 10 שנים, חלק מהדברים היו פחות רלוונטיים, או חלק מהדברים יקבלו צורה שונה או אחרת. עכשיו, אני הולך לפתח את כל 3 החטיבות שיש כרגע, וכמובן, התאספו חטיבות חדשות. מה לדוגמה? לדוגמה כרגע בשנה האחרונה רכשנו את גיל גיפט, פתחנו גיל גיפט, כן? כל הנושא של ההפקת מתנות ועיצוב חללים ואריזות, ויש לנו דברים ייחודיים ומיוחדים מאוד שאנחנו עושים. אחד מהתוכניות לשנה הבאה זה גיל דיגיטל.
אוקיי.
Okay. כי העולם הולך לשם ואיך שלא תסתכל על זה. ואנחנו רואים גם המגמה הזאת בעולם הכללי, כי בסופו של דבר יותר ויותר אנשים רואים עניין בחיבורים, במיזוגים, ברכישות, אוקיי? וזה מתחיל ככה גם להשליך על המגזר החרדי, כי בסופו של דבר, בכלל, בהשקפת העולם שלי, אני אחד של בעד שיתוף פעולה, אוקיי? אני תמיד אומר שבמלחמה יש תמיד 2 מפסידים, כן? גם אם השני יפסיד יותר, אם אתה ילך הביתה, אם רעיון שהוא יפסיד יותר, אתה גם תפסיד, גם לך כואב, אז מה העניין? לא מאמין שמלחמה בונה, אתה יודע, סוג של אשכל שטענים, אני תמיד אומר תחרות זה טוב, אבל שיתוף פעולה זה עוד יותר טוב.
אוקיי. Okay.
אז העניין שלי הוא כאילו, זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה אני אעשה בשנים הקרובות, אני כן אחפש הזדמנויות למיזוגים טובים, זאת אומרת...
בתחום הפרסום.
תחום, אם אנחנו כרגע מדברים על תחום הפרסום, יש עוד כמה עסקים שלי, אבל תחום הפרסום, כמו שאמרת לך, זה הבב, זה העסק הראשון, וזה עסק שלשמו התכנסנו.
אחד מהמשפטים ששמעתי עליך, שמעתי עליך 2 משפטים. אחד, הוא אומר שהוא יהיה גדול, והוא יהיה גדול, והמשפט השני, שאיתו כרגע אני רוצה להתעסק, הוא עשה כסף ממה שאף אחד לא הסכים להתעסק איתו. מה... אני לדעתי זה יתרון מאוד ענק. השאלה, מה היום נגיד בתחום ה... איזה תחום בפרסום אף אחד לא מוכן להתעסק איתו?
תראה, קודם כל...
וכמה אתה מסכים עם המשפט הזה?
כן, לגבי 2 משפטים, תראה, מה זאת אומרת, אני אומר, אם אתה מדבר על 2 משפטים, אז קודם כל, הוא אמר שהוא יהיה גדול, אז הוא יהיה גדול, אני חושב שגם עכשיו אני גדול, זאת אומרת, אני עוד יותר גדול, אבל אתה יודע, נקודת התחלה יפה, ואם הוא עושה כסף מדברים שאחרים פחות מתעסקים, תראה...
שאף אחד לא הסכים להתעסק איתו אז.
זהו, אז זה נכון, זה בסופו של דבר, בוא נגיד ככה, אחד מהעשר הלבן הראשון שיהיה לי, זה מתחום ההפצה. זה מתחום זה, זה מדהים, זה תחום מטורף, זאת אומרת, זה גם כשאתה יודע שאתה עושה את 100%, אוקיי? אתה בכל מקרה מבין שמול הלקוח אתה גנב, אתה צריך להראות לו עד כמה אתה גנב, אם אתה גנב גדול או גנב קטן, כן? וזה לא משהו שבאמת כל כך, הכל תלוי בנו, כן? אבל זאת אומרת, על העובד שסבתא שלו שהוחליט שהיא לא מרגישה טוב, או שהוחליט לעשות איזשהו משהו, או בכלל, נציג של לקוח שהוחליט שהוא לא רע, גם כשהחומר הוא בתיבה, אתה מבין? אז תחום מאוד קשה, תחום מאוד קשה, זה גם העובדים, התחלופה, וגם כל העניין המיסוי ופרוצדורלי, תקוף, וכן, אני הייתי שם כי אני כן מאמין בעבודה קשה, אני כן מאמין ששוב, שוב, בסופו של דבר הכל מתחיל בנו, מסתיים
בנו.
לא מסתיים בנו, אבל אתה יודע, אם יש לך את הכוח ויש לך את הנחישות, ואם אתה מבין למה אתה עושה את זה, אז תמצא את הדרך. וגם היום, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו כן חושבים מחוץ לקופסה, הרעיון שלי הוא סוג שכמו שמעת לך, שיתופי פעולה ושותפות, ככה אני מתייחס ללקוחות שלי, ככה אני מתייחס לעובדים שלי, ככה אני מתייחס בעצם לספקים שלי, ומטרה שלי שבא אליי לקוח זה לענות לו לצרכים שלו, וגם אם הצורך שלו בשבילי הוא מורכב או שונה או חדש, אני לא מסתכל מה אני לא עושה. אני יותר מסתכל ושואף תמיד לראות מה כן עושה, ואם אני לא עושה את זה, אז מה אני יכול לעשות? ומה אני לא יכול לעשות.
אחד הדברים שבגללם אני מאמין שאתם תגדלו ותהיו בחמישייה פותחת בחברות הפרסום, לא רק בחרדי, זה שאתם חברת פרסום היחידה שמפרסם את עצמה. אני תמיד אומר למישהו שיוצא לפרילנס, יש לך כבר לקוח ראשון, אתה. רוב החברות פרסום לא רואות צורך לפרסם את עצמם או ש... לא מוצאות לזה את הזמן. אני רוצה לדבר על החשיבות הזאת של למה אתם מפרסמים את עצמכם. אני רואה את הקמפיינים שלכם, אתם רודפים אחריי בדיגיטל, הרגתם אותי, ואני לא הולך להיות לקוח שלכם.
קודם כל, אף אבל תגיד לא, אתה לא יכול לדעת
מה יקרה בעוד
5 שנים, עוד 3 שנים. זה אחד מהדברים שראיתי, זאת אומרת, אתה יודע, כשהתחלתי ב-99, אז פחות או יותר בהתחלה, העולם שלי פחות הסתיים באותו יום, זאת אומרת, סיימתי את העבודה, ספרתי כמה כסף עשיתי. ואז עם השנים, זה בא עם השנים, זה לא איזושהי תובנה שהיה לי תמיד, ראיתי שבואי נה, העולם לא מסתיים היום. אוקיי? וגם אם משהו לא מוצא לכם בדרך כרגע, מול הבן אדם, אתה אף פעם לא יכול לדעת איפה אתה תפגוש אותו בעתיד. אוקיי? ומה החשיבות של אותו בן אדם יהיה בחיים שלך, ומה יכול לתרום לך בחיים שלך. פחות מסתכל היום, כאילו, התוכנית העבודה שלי היא תוכנית עבודה שנתית, אוקיי? כשאני מגיע ללקוח או מגיע לשירות, אני מסתכל קודם כל מה זה אומר עליי, באופן אישי, איך זה ישפיע עליי, על תפיסת העולם שלי בעוד חצי שנה, בעוד שנה, או לסובבים אותי. אז זה קודם כל, אז אתה יודע, אז כן, אתה תהיה לקוח שלי בעזרת השם, אתה יודע, ואם זה לא היום, אז יהיה עוד חצי שנה, ואם זה לא אתה, ואם אתה תמליץ עליי.
גם הרווח.
ואם זה שהזמנת אותי כבר לפה לרעיון, אתה רואה איך זה הגיע, אתה מבין?
עכשיו, למה אתם באמת מפרסמים את עצמכם?
אתה יודע, השאלה שלי, למה האחרים לא? זאת אומרת, אני פרסמתי את עצמי מאז שאני מכיר פחות או יותר את העסק שלי, היה לי את הפליים, הרבה אנשים זוכרים את זה, אנחנו לא חאפרים. אתה יודע, שחור, אדום כזה, אמי גרינוולד, הוא הראשון שבעצם עשה לנו את המיתוג וכדומה, ואני מדבר איתך על שנת 2002 בערך. אוקיי? מאז יש לנו עוד לקוחות שכאילו גייסנו דרך הפלייר הזה. אחד מהלקוחות הגדולים שלנו זה אורה, לדוגמה, כן? האורה הצטרף אלינו כתוצאה מזה שחילקנו את הפלייר הזה בירושלים. התקשר איזשהו אברך, אמר, תקשיב, אני רוצה לחלק חוברת. אוקיי? אז המנהל עבודה, אבינועם, אותו אחד שאיתנו בשנת 2000, פשוט הלך לפגישה, וכתוצאה מכך יש לנו רומן של מעל 10 שנים כבר שאנחנו פשוט עובדים שנה כמדי שנה.
מה החשיבות של פרסום עצמי?
תקשיב, אני מסעד פרסום, אני מוכר פרסום, זאת אומרת, מה החשיבות של פרסום?
לא, אני מדבר מבחינת ה... מה כאילו אתה חושב על משרד פרסום שלא מפרסם את עצמו?
מה אני חושב עליו? תשמע, אחד מהדברים שגם למדתי וראיתי בחיים, שאין נוסחה אחת להצלחה, אין צדק אחד מה נכון. אם זה נכון בעבורו, זה נכון בעבורו. בדרך כלל, אבל עמיתים, אותם לקוחות ממשרד פרסום שאני מכיר, אז הגדולים, אוקיי? אז הם באים מהמקום שאוקיי, אנחנו לא צריכים, הרוב הלקוחות שלנו בכל מקרה לא נמצאים במדיה הרחבה, והקטנים יותר או מתחילים יותר בחוסר תקציב.
לכם עובד הדיגיטל?
בהחלט. תשמע, זאת אומרת, כמה אני יכול לפרסם בדיגיטל אם זה לא עובד לי?
אוקיי, וואו.
עכשיו, כן, כמה אני מאוד ממליץ. אתה יודע מה, אפילו כתוצאה מהבכלל בדיגיטל, הגיע כל העניין של החלוקה בגלל 3 חטיבות, הרי כמו שסיפרת לך, צמחנו מתוך הפצה, ועם הזמן ongoing הצרפת גם את כל הנושא של הדפוס וכל הנושא של הפרסום, וחלק מלקוחות הכירו אותנו רק מתחום מסוים, אתה יודע, ותחשוב כאילו, חשוב בן אדם שאתה מציע לו את הפרסום, הוא אומר, אני אפרסם את העסק שלי אצל מפיץ, הוא זה שיהיה יחצן שלי, לא מתאים, הוא מחלק פליירים. אבל בסדר, זה ongoing, וזה עבד לנו וגדלנו משנה לשנה, ועד שעשינו את הקמפיין הראשון שלנו עם מקס דיגיטל, שמחה, אתה יודע, אחד מהתותחים בתחום, באמת, בחור עם ידע עצום, ניסיון רב, ובאמת, אשף, בדיגיטל, ואז אתה יודע, כתוצאה מהקמפיין הראשון, באנו לראות תוצאות, ואז ראינו, אוקיי, פרסמנו, עושים איזה כסף, מתקשר מלך שאנשים שרוצים להדפיס 5,000 פליירים מבר שבע. אנחנו לא עוסקים בהדפסה של 5,000 פליירים בכלל, ובטוח לא לבר שבע. זאת אומרת, אין לנו יתרון תחרותי, אתה יודע. אז, ואז הבנו, אוקיי, אז מה אנחנו רוצים? אז מה זה פרסום גיל? אוקיי, אז אנחנו רוצים כל מיני דברים, אז המסר הוא שונה. ומשם יצאנו בעצם להבנה שזה בעצם שלושה חטיבות שונות. גם היינו מבחינת כוח אדם, גם כשגדלנו משנה לשנה, אז בהתחלה את העובדי ליבה, את החמישה-שישה חבר'ה שהייתנו פחות או יותר מההתחלה, אז כל אחד למד את התחום החדש כשנכנסנו אליו. היום כשכבר אתה מצרף עובד, בכלל, בשוק אין עובדים שמתמחים בהפצה, זאת אומרת, יש שתי חברות הפצה שהם 20 שנה, ויש כל מיני אנשים שמתווכים הפצה בשוק, אז לשניהם יש את הידע, כלל לפרסום, אנחנו, זה אנשים שגדלנו תוך זה, בנינו את התחום פחות או יותר בחלק מהשירותים שהתחום הזה נותן, אז לנו יש את הידע. כל אלה שאי אפשר לקחת מישהו בעל ניסיון. גם אצלו עובדים המון שנים במקום ולא זזים כאילו למקומות האחרים. אז, ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו כשאנחנו מגייסים עובד, ללמד אותו את כל שלושת התחומים, אוקיי, ושהוא יהיה תועלתי ו... זה לא זה. אוקיי? ואז זה היה שתי דברים שהתחברו יחד, ויצאנו לאותו פיצול שהיום יש לנו קומות שונות לכל חטיבה, יש לנו סופרוויזר שונה לכל חטיבה, עובדים שאחד ממש לא מכיר את התחום השני בכלל, ולא מתיימר להכיר.
אז הדיגיטל בעצם עזר לכם להבין משהו מאוד מאוד גדול לגבי העסק שלכם.
עזר לנו מאוד, בהחלט.
עכשיו, מה היום המקום שהדיגיטל הולך לתפוס לפי דעתך? אתם הולכים להקים ב-2019 מחלקת דיגיטל. מה המקום שהדיגיטל יתפוס בציבור החרדי? משהו מעניין? כולם יודעים שחרדים נמצאים באינטרנט. משהו מעבר לזה, ייחודיות?
כן, מה זאת אומרת, כמו כל דבר אחר, מגזר החרדי הוא טיפ-טיפה בפיגור ביישום של דברים החדשים, זה בסדר גמור. כמו שהיום, כמו שאתה יכול להסתכל 15 שנה אחורה, דיגיטל, מה עושה מגזר כללי ואיפה היום, כן? שזה בעצם מהפך של השנים הראשונות שהיום... תקציב שמוקצה לדיגיטל הוא גבוה יותר שתקציב שמוקצה לעיתונות ולמדיה מסורתית. זה יגיע גם למגזר חרדי. העיתון תמיד תישאר, שבת תמיד תישאר, כן, אבל המהפך הוא יהיה. אם זה ייקח 3 שנים, 5 שנים, 8 שנים, אבל זה יקרה בסופו של דבר.
כתבת ספר על עולם הפרסום החרדי. למה?
האמת, קודם כל, כמו שאז ציירת בהתחלה, אני באמת אוהב ללמוד, יש לי ערך גדול לידע וללמידה, אני ממליץ לכולם, אני ראיתי הרבה מאוד עסקים, אתה יודע, אנחנו גם נותנים ייעוץ עסקי, ייעוץ שיווקי, ואתה רואה שהמון המון המון כסף, צער, זמן, אני נחסך לאנשים, אם היה להם את הידע הנדרש. עוד פחות או אם הם מבינים ערך של הידע, וידעו ללכת להתייעץ לפני החלטה כזו או אחרת, עם מישהו שהוא מבין בתחום. עכשיו... אז רציתי לקנות את הידע הזה תמיד, וכשבא לבן אדם, אתה יודע, ואז הוא רוצה להזמין אצלך חלוקה בתיבת הדואר, אז זה היה לי חשוב שהוא הבין שהוא כרגע לא יקבל מוצר, קרי שכל אחד ואחד בעיר, תדע שעכשיו הוא עשה הנחה לבגט שלו מ-17 שקל, 15 שקל ליחידה, הוא מוכר חצאית 1+1. זה לא המוצר שהוא קונה. אוקיי, מה זה הפלייר הזה? תוך כמה זמן הוא מחולק? איך הוא נוצר? מי רואה אותו? מה אחוזי חשיפה שלו בכלל? מה היתרונות שלו על פני חלופות האחרים? מה החיסונות שלו על פני חלופות האחרים? מה העלות שלו? איך בודקים בכלל אם קיבלת את המוצר או לא קיבלת את המוצר? מה מצפות כתוצאה מתוך המוצר? ואיך נכון לבנות אותו כעיצוב ועיצוב בשביל שזה יעבוד לך במקסימום שניתן? ואת כל זה פשוט, אתה יודע, הייתי אומר את זה בהתחלה, אוקיי, אחרי שלמדתי בעצמי, ואחר מכן הייתי כותב את זה בהתחלה, ופתאום באיזשהו שלב גיליתי שיש לי כבר 35 פרקים. מה זה פלייר פתיב עודו? אז מה זה בכניסת בניין? מה זה שבועון? מה זה ירחון? מה זה עיתון? אמרתי, אוקיי, בוא ניקח את זה קדימה.
נחבר את זה ביחד.
בדיוק, פניתי לחיים גיל, עורך שערך את זה, הוסיף גם את המילון חיים גיל למילון פרסום שלו, וברוך השם, ספר כבר, אתה יודע, עבר את 2,000 עותקים.
מישהו אמר לי שבן אדם פונה ליועץ גירושים ול... משרד פרסום כשהוא נמצא בצומת דרכים. זה מאוד מתחבר לזה, שבן אדם פונה, הוא נמצא בצומת, הוא לא יודע לאן לפנות. כך ספר, יש מדריך, זה גם אני הבנתי לגבי כשאני כתבתי את הספר שלי. שאלה שהגיעה, יש לי שתי שאלות, אחת שהגיעה מתוך קבוצת וואטסאפ שראית, ושאלה מהזינה של הפודקאסט, האם משרדי פרסום צריכים להיות אחראים על התוכן שהם מפרסמים? או שבעצם, וזו שאלה אני אגיד לך איך זה מתחבר לי, אנשים שואלים אותי בתור איש קריאייטיב, האם אתה עוסק רק קריאייטיב חרדי? אני אומר להם, לא, קודם כל אני איש קריאייטיב, אני אתן את הרעיון הכי יצירתי. אחר כך, אם אני אסכים שיפרסמו את זה, האם אני אתן את הפתרון, אם פתרון לא מתאים, מוצר לא מתאים, זה כבר החלטה בתור חרדי. אבל איש קריאייטיב, אני איש קריאייטיב, אני חושב על הכל, בראש שלי מותר שיקרה הכל. מה שאני חתום השם שלי, זה כבר פחות, שם אני חרדי. ואותה שאלה, כן, משרד פרסום, האם הוא, התפקיד שלו להיות, להדביק מודעות, לא משנה מה התוכן שלהם, או הוא צריך להיות אחראי לבדוק, לשמש באיזה, כמו איזה מבקר חרדי.
אני מבין. אז תראה, יש פה כמה נקודות. אז בוא נתחיל, אתה יודע, תמיד אמרו שאם לא הייתי הולך לתחום הפרסום, הייתי הולך לתחום המשפטים, כן? התעיינתי בזה בעבר, ואחד מהדברים שהלכתי לשערי משפט, ואתה יודע, כשהמתנתי שם לאיזשהו סוג של רעיון, קראתי איזה שאלון שהיה מונח שם. ואז אומרים, איך אפשר, איך עורך דין יכול להגן על רצח, שפל, אנס, שלא נדע, אדם... אוקיי, איך בכלל עורך דין לא מתבייש? איך בכלל, איזה זכות יש בכלל, כאילו, לבן אדם הזה לקבל הגנה? התשובה שמאוד אהבתי ושכאילו קשורה גם לתשובה שאני אתן לך לשאלה ששאלת, זה הנושא שקודם כל לכל אחד מגיע ייצוג הולם, אוקיי? המטרה של עורך דין זה לתת שירות של ייצוג לאותו לבן אדם ולא לשפוט אותו. והפוך, עורך דין שכאילו לא יכול להתנתק מהתפיסות שלו, אוקיי? ולא יכול לתת שירות, הוא לא ב-100% עורך דין. אוקיי? משרד פרסום בהגדרה, שוב, הרווחת פה קצת, אם משרד פרסום לא מדביק מודעות, כן? משרד פרסום מייצר את המודעה וממליץ שיודבק. אנחנו עושים גם וגם.
רואים שהיית צריך ללכת למשפט.
הספק שנותן שירות, כאילו, עוד פעם, למה באת? למה פתחת את העסק שלך? לשרת את הלקוחות שלך, בסדר? לשרת את האנשים שחושבים שבשירות שלך יש ערך ומוכנים לשלם ולפרנס אותם העובדים, הספקים וכדומה. בשביל זה קמת בבוקר. אם היית רוצה לקום בבוקר כמבקר, אוקיי, ולבקר את הפעילות של האחרים, בסדר גמור, יש מקומות עבודה למבקר המדינה. אוקיי, יש אנשים שמתפרנסים יפה מתביעות ייצוגיות. אז הפוך, כאילו, זה לא רק הוא צריך האם משרד פרסום צריך לשמש מבקר? לא, לא רק את זה, הוא צריך עוד לעבוד מול מבקר ולהציג למבקר את הצדדים הטובים ביותר של המוצר. אוקיי? אז אם אתה שאל אותי את הדבר הזה.
שאלה...
עכשיו, ושחלק השני בתשובה, אתה אומר, אם מוצר טוב או לא מוצר טוב. לא הבנתי.
מה קרה?
זה בדיוק מה שלא הבנתי מה שאתה אמרת. מה זה? אתה שאלת כאילו, אם המשרד פרסום, אוקיי, הוא צריך כאילו לבדוק אם מוצר טוב או לא מוצר טוב.
לא, שכאילו להיות אחראי על מה שהוא מפרסם, לבדוק את מה שהוא מפרסם, האם זה נכון, אמין. אנחנו רואים הרבה פרסומים של ביטקוין לחרדים. לא תקנו ביטקוין. עכשיו, שמסתתרים מאחוריהם נוכלים, האם התפקיד של המשרד פרסום או מחלק הפלייר...
אתה מכיר תחום שלא מסתתרים מאחוריהם נוכלים? או לחילופין, כל תחום?
תשובה טובה, זהו, לא צריך יותר מזה.
כל תחום ביטקוין הוא נוכלים?
לא.
אני השקעתי בביטקוין קשה ב-$1,000. אני מבסוט מעצמי עד היום.
אוקיי.
בסדר.
טוב לדעת, נדבר אחר כך.
יש לי חברים שהשקיעו, אתה יודע, בהנפקות.
אוקיי. יש רוטי ויינריך, בעלים של משרד דיגיטל בשם רוטיק, שאלה, מה ההבדל הכי בולט לדעתך בין התפתחות הפרינט לבין התפתחות הדיגיטל בציבור החרדי? זאת אומרת, מה שקרה בתחום הפרינט, איכשהו התפתח פתאום, ותחום הדיגיטל שמתפתח, מתחיל להתפתח.
תראה, אני חושב ששניהם זה התפתחות טבעי, זאת אומרת, זה לא היה פה איזשהו, קשה לי להצביע על איזשהו חידוש של פיתוח במגזר החרדי, זאת אומרת, סך הכל זה מה שיש פחות או יותר בעולם, לקחו והביאו את זה לפה, כן? זאת אומרת, לא ראיתי איזשהו חידוש מהמגזר החרדי שיצא החוצה. אז גם בדיגיטל, אולי דיגיטל קצת יותר איטי, אתה יודע, או פערים קצת יותר גדולים, לא...
אבל העיקר שהמשיכו לשלוח לנו שאלות. שאלה האחרונה שניתן, אני מאוד אוהב לסיים את הפודקאסט, זה... המלצה שלך למישהו עכשיו שנמצא בתחילת הדרך, רוצה לגדול, מצא איזה נישה שוק, מאיפה אתה ממליץ לו להתחיל, מאיפה להתחיל ללמוד, איזה צעד ראשון בעולם?
תראה, קודם כל אני תמיד אומר שאני רוצה להצליח במשהו, אז פחות מורכבות, אוקיי? זאת אומרת, יש אנשים שאוקיי, אני רוצה להתחיל, אז מה אני עושה? ואז מתחילים חצי שנה לבזבז על מה הם הולכים לעשות. תעשה. העשייה זה מפתח להצלחה.
זה הטיפ. תודה רבה, דוד. שמחתי לארח.
תודה רבה.
זהו, סיימנו.
תודה רבה.
היה נחמד, לא?
כן.